כל חי אונליין 93fm.co.il כי אייל תהרוג עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים. בוקר טוב לכל המאזינים. היום נעסוק בנושא מיומנויות של הורים. לא פעם הורים מתמודדים עם קשיים, עם חוסר יכולת של הילד להתמודד עם תסכול. כשההורה מסרב לבקשתו של הילד, הילד כועס, צועק, לא פעם זורק אפילו חפץ על הרצפה. אולי הוא כישרוני מאוד, אולי הוא מאוד נעים באופן כללי, אבל כשהוא מפסיד במשחק, הוא כועס, הוא מתעצבן. כשהוא רואה שהוא הולך להפסיד, הוא כבר פורץ בבכי. הוא מסרב להמשיך לשחק. לא פעם משנה את חוקי המשחק, הוא בכוונה מתעקש על עמדתו. לא מוכן להפסיד. הוא לא יודע להתמודד עם קושי. אם הוא לא מבין את שיעורי הבית, אם הוא במיידי לא מבין מה שנאמר לו בכיתה, או אם מאירים לו הערה, הוא כועס, לא מוכן לבצע את המטלה, לא מוכן לתקן את מה שנדרש לתקן, ומתעקש לא לחזור לשגרה. לא פעם הילד מגיב בהתקפי זעם, אפילו אלימות, כלפי חפצים או אחד מבני הבית. הוא לא מצליח להמתין בסבלנות. הוא לא מצליח לשמוע כשאומרים לו לא, מסרבים לבקשה שלו. קשה לו לשתף ילדים אחרים במשחקים שלו. קשה לו להתמודד עם קנאה כשהוא רואה שאחד האחים או האחיות האחרים מקבלים יחס ומרגיש שזה על חשבונו. והוא ממהר לנסות לתפוס את תשומת הלב של ההורים. איך נוכל ללמד את הילדים איפוק והבלגם? אחד הכלים החשובים לכך הוא להקפיד באדיקות על שגרה. שגרה, רוטינה קבועה בחיים של הילד משפרת במידה רבה את היכולת להתמודד עם מצבים מאתגרים, עם מצבים שונים בחיים. כלומר, כשיש שעות קבועות להשכמה, להליכה לישון, לארוחות, לשיעורי בית, זמנים קבועים שמסדרים את הבית או מנקים את החדר, גם אם זה לא חביב על הילד, גם אם זה לא נעים, כמובן, בהתחשב בגילו של הילד, כשישנה שגרה, לדוגמה, שעה קבועה שבה מכינים את שיעורי הבית, זה הופך להיות הרגל, ובכך קל יותר להתמודד עם מצב מאתגר יומיומי, מכיוון שלא מרגישים את הקושי, כשהקושי הופך להיות הרגל מהחיים, כמו שהילד הקטן, כשהוא קטן והוא לא אוהב ללכת לישון, עם הזמן הוא מתרגל, הוא מבין ש... פשוט הולכים לישון, גם אם זה לא נעים, גם אם לא רוצים. כי קושי מורכב משני מימדים. קושי מורכב ממימד אובייקטיבי וגם מימד סובייקטיבי. ומה הכוונה? אומר בעל אביעזר על הרמב״ם, סדר נשים וקדושה, בהקדמה. רעיון נהדר. אומרת התורה, בפרשת וילך, בספר דברים, ומצאו רעות רבות וצרות. ואמר ביום ההוא, הלא על כי אין אלוקי בקרבי, מצאוני הרעות האלה. אם נדאג הפסוק נראה כאן דבר מעניין. הפסוק אומר כך, ומצאוהו רבות רעות וצרות. כלומר, הפסוק מדבר על כך שימצאו את האדם גם רעות וגם צרות. ובהמשך הפסוק נאמר, מצאוני הרעות האלה, היכן הן הצרות שמופיעות בתחילת הפסוק. אלא, יש רעות ויש צרות, ומה הכוונה? רעות זה גוף הרעה, זה קושי אובייקטיבי, יש לאדם בעיה, מחלה גופנית, בעיה כלכלית, בעיה במשפחה, זה רעות ויש צרות. צרות זה מלשון צר, דבר שהוא מייצר לאדם. אונקלוס תרגם ועקן, דבר שמעיק לאדם. כלומר, יש את הקושי, לדוגמה, הקושי הכלכלי של האדם. אבל יש את המחשבות על זה, הוא חושב על זה עוד פעם ועוד פעם, זה מייצר לאדם, זה העקן, זה מעיק לאדם. אם כן, אומר הפסוק, ומצאו רעות רבות וגם צרות. ואז הגיע למסקנה אותו אדם ואמר ביום ההוא, הלו, על כי אין אלוקי בקרבי. הוא מגיע למסקנה שחסרה לו האמונה, ואז הוא משפר את האמונה שלו. ואז כשהוא משפר את האמונה, אז הוא מגיע למסקנה שאומר דוד המלך, גם כי אלך בגי צל מוות לא יירא רע, כי אתה עמדי. אדם מוצא מנוח ונחמה, וקובע השם יחליפו כוח. ומהמקום הזה ניתן להבין כך את הפסוק. ומצאוהו, רעות רבות זה קושי אובייקטיבי, וצרות זה קושי נפשי, כמה הוא חושב על זה, כמה הוא סובל מזה, כמה זה מגביל את חייו. ואמר ביום ההוא, הלא על כי אין אלוקי בקרבי, הוא אז משפר את האמונה שלו בבורא עולם. ואז הוא פחות חושב על הבעיה, כמה היא קשה, כמה היא בלתי נסבלת, אלא הוא חווה את הבעיה בתור אתגר. זה עדיין לא נעים, זה עדיין קשה, אבל זה לא מציק, הוא לא חושב על זה כל כך הרבה, למה זה קרה לי ואיך זה קרה לי, וזה לא הוגן וזה לא צודק. הוא מצאו רעות רבות וגם צרות, ואז הוא משפר את האמונה שלו ואמר ביום ההוא, הלא על כי אין אלוקי בקרבי. ואז מתברר שמצאוני הרעות. אין צרות יותר, יש רק רעות. הרעה ישנה, אבל הצרה אין יותר. גם הרעות, בתחילת הפסוק אין רעות רבות, בסוף הפסוק הם רק רעות. רמת האיסורים יורדת, והקושי הנפשי לשאת את האיסורים גם הוא יורד. זה כשאדם משפר את האמונה שלו. למדנו מכאן שקושי בחיים מכיל שני מימדים. מימד אחד, אובייקטיבי, הקושי בעצמו. ומימד שני, המימד הנפשי, המצוקה, שזה מציק לאדם, הוא חושב על זה, והוא מוטרד מזה עוד פעם ועוד פעם. וזה מה שנרצה לעזור לילדים, להפנים שאומנם קשיים ישנם, התמודדויות ישנם, אתגרים ישנם, מחויבויות ישנם. זה לא נעים. לא נוכל לצפות שהילד ירגיש שכל קושי, כל מחויבות, כל פעם שצריך להכין שיעור בית או לעשות תפקיד הבית, הוא יעשה זה מתוך שמחה ורצון אז, והוא יחכה מתי תגיע המטלה הבאה. אבל כן נוכל לעזור לו משהו אחר. כן נוכל לעזור לו שהוא יתרגל לעשות את המטלות האלה. שיעור בית, תפקיד בבית, עשייה זו אחרת שיש בה מהמחויבות ואי הנעימות, להקפיד על קיומה של שגרה. שיעשה את זה באופן קבוע, בזמנים מסוימים, בשעות מסוימות. כך יהיה לו קל יותר, כיוון שהוא אמנם יעשה, גם אם לא ירגיש נעים, אבל לפחות לא ירגיש את הקושי. וזו מיומנות שישנה לאדם, כשהוא מקפיד על שגרה של פעילויות, גם שהוא לא אוהב לעשות אותם, אז הוא לא חושב עליהם, הוא פשוט פועל בצורה אוטומטית, ובכך גם אם זה לא נעים, זה רק לא נעים ולא יותר מכך. כשהדברים מתבצעים מתוך הרגל, על הרגל האדם לא מטיל ספקות, לא חושב על זה, זה לא כבד עליו. ובכך יש כאן אולי יגיעת ידיים, אבל אין כאן יגיעת הלב, זה לא שואב את האדם או מתסכל את האדם. הוא פשוט עושה את זה, הוא לא חושב, כן כדאי, לא כדאי, מתי אני אעשה, איך אני אעשה, ידחה, לא ידחה, זה לא מציק לו, זה פשוט חלק מהשגרה. דבר נוסף, גישה נוספת, בהרבה מאוד מקרים ההורים יכולים לזהות את המצבים היומיים שבהם קיימת סבירות גבוהה שהילד יתקשה לשלוט בעצמו. בואו וניקח דו ועד ונרשום את כל הפעילויות החלופיות הרצויות בעינינו להתנהגות הלא נכונה, הבעייתית של הילד. לדוגמה, הילד כועס, הילד מתעצבן ולכן הוא זורק משחק. הוא קם מהכיסא ולא מכין שיעורי בית כשהוא לא מבין שאלה אחת. בואו וניקח דו ועד ונרשום את המצבים שבהם אנחנו מזהים שהילד מתקשה. בואו לא נחכה לרגע האמיתי ואז נחפש איך להגיב. כי ברגע האמיתי, כשאנחנו מחפשים איך להגיב, אנחנו בדרך כלל לא מוצאים את התגובה הנכונה. כיוון שהילד עצבני, ואנחנו עצבני משהו עצבני, הוא מתוסכל, ואנחנו מתוסכלים משהו מתוסכל, ומהמקום הזה ההורים לא עושים את הבחירה הנכונה. לכן חשוב שההורים יזהו את המצבים שבהם קיימת סבירות שהילד יתקשה לשלוט בעצמו על בסיס ההיכרות של ההורים את הילד, ואז להכין את הילד לקראת המצב שבו הוא מאבד שליטה. לדוגמה, אנחנו יודעים שהילד מאבד שליטה, מתעצבן כשהוא לא מצליח בהכנת שיעורי בית, או כשאחד האחים לוקח את המשחק שלו. אפשר לקיים שיחה עם הילד, אבל לא כשהילד נמצא בזמן של רתיחת הדמים, בזמן של כעס, תסכול ואכזבה. זה לא הזמן לדבר, כי גם אם האוזניים שומעות, אבל הלב אטום. לכן, אפשר דווקא בזמן שהוא שקט ורגוע. לדוגמה, לפני שינה, אז ההורים רגועים, הילדים שקטים יותר, רגועים יותר, כולם באווירה נינוחה יותר. אז אפשר לדבר עם הילד ולהכין אותו לקראת המצבים המאתגרים. לומר לו, זה נכון שזה לא נעים שיש שיעורי בית ויש חלק מהשאלות שאנחנו לא יודעים. אבל אז, אחרי שאנחנו מגלים הבנה, אמפתיה, גם לעזור לילד לחשוב על פתרון. לא ממקום שיפוטי פוגע ומעליב ומבזה, אלא עם מקום שמבין את הילד. מקום שיפוטי ומבזה, מקום משפיל הוא אמירה בסגנון של, אתה לא מבין שזה לא בסדר? אתה לא מבין שהגיע הזמן להיות בוגר? מתי תתבגר? ראית פעם את אבא או את אמא שמגיבים ככה? מה פתאום אתה מגיב ככה? זה מקום משפיל, לא מתחשב וגם לא יעיל. מקום בריא יותר הוא, אני מבין, באמת זה לא נעים. הכרה בקושי. לדוגמה, להכיר בקושי של הילד לשלוט בעצמו. יבוא ההורה ויפחד לעשות כך, כי הוא יאמר, מה פתאום? אם אני אכיר בקושי, אני אתן לגיטימציה. אם אני אכיר בקושי, אתן לגיטימציה, ואז הילד יחשוב שזה קשר לכעוס, כי אני מבין אותו. וזוהי טעות, וצריכים לחלק בין הדברים. אנחנו מבינים שאתה רוצה לכעוס. אנחנו מבינים שקשה לך בלב, אבל לא מרשים להגיב כך. אבל לא פעם יש הורים שמנסים לקצר תהליכים, ולא רק שאומרים לילד, אל תגיב בצורה של כעס, אלא גם אל תרגיש כך. וכשאומרים לילד, אל תרגיש כך, לא רק שלא עוזרים לילד, אלא מתנתקים ממנו, מכיוון שהוא מרגיש שיש פער בין מה שהוא מרגיש לבין מה שאומרים לו לעשות, ואז הציווי, הציפייה, התקווה שהילד באמת יגיב בצורה נכונה ויעילה, היא נעשית רחוקה יותר ויותר מהמציאות, מכיוון שהילד מתנתק מההוראה, מהבקשה של ההורים. לכן בריא יותר זה להכיר בקושי של הילד. נכון, זה לא נעים. נכון, זה קשה. נכון שזה לא נעים שיש שאלה בשיעורי בית ולא יודעים מהי התשובה. נכון שלא נעים כשמתייחסים לאחד האחים יותר מדי בעיניך. נכון שלא נעים כשאחד האחים לוקח את המשחק. בואו נתאר את המצב, בואו נכיר בקושי של הילד לשלוט בעצמו, ורק אחרי שנבין אותו נוכל להתקדם הלאה. יש פתגם יפה שאומר כך, אם תרצה להיות מובן, קודם תהיה מבין. אם אתה רוצה שהילד יבין מה שאתה רוצה, קודם תבין אותו, ואז תדבר על ליבו מה שאתה רוצה, מה שאתה מצפה ממנו. נכיר בקושי, נאמר נכון, אנחנו מבינים, זה לא נעים. אבל אז נאמר את הציפייה שלנו, שזה מחולק לשלושה חלקים. חלק אחד הציפייה שלנו מהילד. אנחנו מצפים ממך שבאותם זמנים שבהם קשה לך, למרות שקשה לך, לדוגמה, אתה מפסיד במשחק, זה לא נעים, אבל לא תרביץ. תמשיך לשחק עד הסוף, לא תערוס את המשחק. עוד להוסיף, אנחנו מאמינים בך שתצליח. ולהוסיף עוד מימד, מימד של תקווה, שגם אם הפעם הפסדת, בפעם הבאה תצליח. ניקח עוד דוגמה. אני יודע שלא נעים להכין שיעורי בית, ולהתמקד יותר מדי על שאלה אחת. נעים יותר להכין שיעורי בית, ושיעורי הבית מתבצעים בקצב מהיר. אני יודע, לא נעים להכין שיעורי בית ומתמקדים יותר מדי זמן על שאלה אחת, אבל אני מצפה ממך שבפעם הבאה שתיתקע בשאלה לא תקרא את דף שיעורי הבית, אלא אפשר לדלג על אותה שאלה, לעשות מה שאתה כן יודע, ומה שלא נכתוב בסימן ונשאל את אחד האחים הגדולים או את המורה מחר. אני סומך עליך שתצליח, וגם אם אתה עושה שיעורי בית וזה לא מושלם, זה גם טוב, עם הזמן אצליח יותר ויותר. שיעורי בית לא מושלמים, הם כן טובים. אלה הן הוראות לזמן רגוע שהילד יודע מה הציפיות ממנו. דבר נוסף, אפשר לומר לו תזכורת לפני האירוע. לדוגמה, תזכורת קצרה לפני השיעורי בית, או תזכורת קצרה לפני המשחק עם האחים שלו או החברים שלו. להזכיר לו שאנחנו מבינים שלא תמיד קל להפסיד, אבל אנחנו מצפים ממנו שיצליח. ודבר נוסף, גם אם והיה, והוא לא מצליח ברמה של 100%, רק 10%, לעודד אותו, לשבח, לפרגן, ובמיידי אחרי ההצלחה. מיד אחרי ההצלחה לפרגן, לעודד, כי זה מייצר בנפש חיבור בין עשייה, מאמץ, להרגשה טובה. שזה מה שההורים מחפשים, שהילד יתאמץ ויואב להתאמץ. אדם לעמל יולד, לאהוב את העמל, לאהוב את היגיעה. אם הילד לדוגמה הפסיד במשחק והיה עצוב, אבל לא שבר במשחק, לעודד אותו, לחזק אותו, לומר לו כמה אנחנו גאים בו. אם הוא הצליח ב10%, לתת לו עידוד ברמה של 100%, לא ברמה נמוכה, לומר לו חבל שלא הצלחת יותר, כן, לעודד ברמת 100%, אפילו אם הוא הצליח ברמה של 10%, כדי שבפעם הבאה הוא יוכל להצליח ברמה של 20%. ודאי שההורים הם שמחים ומאושרים כשהילד מצליח, מסגזג, הוא פועל בצורה יעילה וטובה בכל מיני תחומים משמעותיים בחיים שלו. ההורים גם מרגישים תחושה של סיפוק מכך שדרכם החינוכית אכן מניבה פירות. ומצד שני, כמה קשה לראות את הילד מתקשה, סובל. וגם כשההתנהגות של הילד לא עומדת בקנה אחד עם הציפיות של ההורים ממנו, ההתנהגות שלו מרגיזה, מתסכלת. ההורים לא מצליחים לשנות את המצב ומגיעים פעם אחר פעם אל הכישלון ובעקבותיו הייאוש. ובהרבה מקרים מתורגם התסכול מההתנהגות הלא יעילה של הילד לזעם כלפי הילד עצמו. כלומר, אם לדוגמה, הילד לא מסכים לעזור לאחד האחים שלו, הוא לא מסכים לסייע באחד התפקידים שלו בבית, הוא עוד פעם מתאפס שהוא שיקר. לא פעם ההורים עלולים לאבד את הסבלנות שלהם, את קור הרוח שלהם, את כושר השיפוט שלהם, והם מגיבים בהתקפי זעם, בתוקפנות, אלימות מילולית, לא פעם גם פיזית. ואז ההורים אומרים, הוא מוציא אותי מדעתי, אני לא יכול להתנהג מולו בצורה נורמלית. הכל טוב בחיי, חוץ מהילד הזה או הילדים האלה שמוציאים אותי מדעתי. אובדן שליטה, אובדן קור רוח, אובדן כושר השיפוט ההגיוני והיעיל של ההורים, עלול להתפרץ בעקבות התנהגויות של הילדים, וגם בעקבות מצב בסיסי של ההורה, שהוא בתקופה לחוצה בחיים שלו, מתוסכל בשלב הזה של החיים שלו, ובכך הוא מגיב בתגובות שלאחר מכן הוא מרגיש רגשות אשמה וחרטה. הוא משפיל את הילד, הוא מבזה אותו. מילים לא יפות, רחמנא ליצלן, גם יכול להיות כללות של ההורה כלפי הילד. מילים לא נעימות, מילים פוגעות, ובהרבה מאוד מקרים אחרי התגובה המופרזת, השגויה, ללא המעצורים, ללא הפרופורציה, ניגש ההורה לילד ומבקש ממנו סליחה, על כך שהוא יתפרץ, יאמר לו שהוא אוהב אותו, לא יתכוון לפגוע בו. אם זה קורה מדי פעם, עוד זה יכול להיסלח, אבל כשזה קורה פעם אחר פעם, לא רק שהילד לא עתיד להשתנות, אלא עם הזמן הוא מבין שהוא יכול לשחק עם הרגשות של ההורים שלו, הוא יכול לפעול בצורה שלילית, ולאחר מכן הוא יקבל את הניחומים וגם הריצועים של ההורים שלו כלפיו. ההורים מרצים אותו, קונים לו מתנה כי הם מצטערים על כך שהם פגעו בו, אז ישתלם שהם פגעו בו, הנה ישנו ריצוי, ישנה מתנה. אחרי המכה תגיע הסוכריה. וגם אם הילד לא מודע למערכת החשיבה הזו, אבל רגשית המוח מייצר מה שקרוי התניות. התניות, הכוונה היא, הקשרים רגשיים בין חוויה לחוויה. כי המוח של האדם מחפש עקביות, מחפש חוקיות. חוקיות זוהי עקביות. הוא קיבל סתירה, הוא קיבל אמירה לא נעימה, לאחר מכן רגשות אשמה של ההורה, לאחר מכן ניחומים וריצועים של ההורים כלפי הילד. רגש רע מוליד רגש טוב. המסקנה היא לא כל כך גרוע להפר את בקשתם של ההורים, כיוון שבסוף נהיה מתוגמלים. גם אם לא במיידי, אבל כעבור זמן זה יגיע. דבר נוסף, לא פעם ההורים שמאבדים את ההשתנות שלהם, כועסים על הילד בצורה קיצונית, הם אומרים, אולי אני לא אוהב את הילד, אבל זוהי טעות. אין קשר בין איבוד ההשתנות לבין אהבה שיש להורים כלפי הילדים שלהם. אלה הן תגובות אימפולסיביות, מתוך תסכול, צער, כעס, ומתוך הנחת יסוד שגויה שתמיד הילד יסלח לי. כמו בעבודת השם, יש צורך באהבת השם ויראת השם. אהבת השם, הרצון להתקרב לבורא עולם. יראת השם, הידיעה שאם חוטאים, אז יש עונש. וכל אומר הקדוש ברוך הוא ותרן, יוותרו מאב. כי אם לא תהיה יראת השם, יכול האדם לסלוח לעצמו, על ידי כך שהוא יאמר לעצמו פעם אחר פעם. זה בסדר שהוא חוטא, שהרי הקדוש ברוך הוא אוהב אותו. הקדוש ברוך הוא אב, הרחמן, מרחם על כולם, אוהב את כולם, ובכך האדם נותן הכשר להתנהגות שלילית שלו. כך גם כן יכול ההורה לומר לעצמו, אני ההורה, אני המפרנס, אני המעניק, בוודאי שהילד תמיד יאהב אותי, הרי אנחנו משפחה, זה אחד הערכים הגדולים ביותר שיש. ובכך ההורה מפתח גישה לא נכונה, לא יעילה, והוא מרשה לעצמו פעם אחר פעם להגיב באובדן אשתונות, בחוסר פרופורציה, ולא פעם אם הוא יעשה את זה, פעם אחר פעם יתקיים בו. מה שאומרת המשנה פרקי אבות, מי שהוא מהיר לכעוס, אפילו שהוא מהיר לרצות, הוא כועס מהר, אמנם הוא מתרצה מהר, אבל יצא שכרו בהפסדו, ובני המשפחה יוכלו להתנתק ממנו. בהמשך הדרך, אם זה יקרה יותר מדי פעמים. אמנם הוא אומר לעצמו, זה בסדר, זה יסלח, אבל הוא מתבלבל. הוא סולח לעצמו, והוא משליך את ההרגשה שיש לו על מישהו אחר. הוא חושב כמו שהוא סולח לעצמו כל כך מהר, גם אחרים סלחו לו כל כך מהר. ובכך הוא מנותק מהמציאות, הוא מאבד את הקשרים הטובים שיכולים להיות לו עם האנשים שהוא רוצה בקרבתם. אז זה שההורה מאבד את ההשתנות, זה לא אומר שהוא לא אוהב את הילד. זוהי תגובה אימפולסיבית מתוך תסכול צר, שמלווה בגישה שאומרת, זה בסדר אם אני אגיב באובדן ההשתנות, מכיוון שתמיד זה יהיה נסלח. אבל חשוב שההורים יפנימו שהתפרצויות כאלה, התוצאות עלולות להיות הרסניות. עודף היכולת של ההורה לסלוח לעצמו, היא הרסנית. עדיף שהורים יקבלו עזרה, עזרה מקצועית, הכוונה איך להתמודד עם אימפולסיביות, עם עיבוד ההשתנות, כדי שהם לא יפגעו בדבר היקר ביותר שלהם, הקשר שלהם עם הילדים שלהם. אז איך כן ההורים יוכלו לא לאבד השתנות? קודם כל, חשוב שההורים יתכוננו מראש. כלומר, שהם יזהו מראש את המצבים שבהם ישנה סבירות גבוהה שהתנהגות מסוימת של הילד תוציא את ההורה מדעתו. חשוב שההורים ישבו בשקט, בנינוחות, וירשמו על דף את המצבים האלה. וגם את ההתנהגויות החלופיות שהם מצפים מעצמם, ואת הכל לעשות בתנאי מעבדה, כלומר לא לחכות שיהיה מצב קשה, ואז יאמר ההורה מה אני עושה באותו זמן. לדוגמה, נערים בגיל ההתבגרות אומרים ביקורות להורים שלהם, לא כך מתלבשים לפי ההלכה, לא כך נוטלים ידיים, לא כך פועלים לפי ההלכה בנושא שמירת שבת או כשרות המטבח או כל נושא זה או אחר. וההורים לא פעם כועסים, מתוסכלים, מי הוא בכלל שיעיר לי, מה הוא חושב, שאני לא יודע, שאני לא מבין? עוד דוגמה, הנערים מתערבים איך צריכים לחנך את הילדים הקטנים, את האחים הקטנים שלהם. ההורים כועסים, הם מגיבים בסגנון בוטה. מה אתה חושב, שאני לא מכיר את ההלכה? מה אתה חושב, שאני לא יודע איך מחנכים? תגובות קיצוניות, תגובות קשות, גם אם הן נכונות, הן נאמרות בצורה לא נעימה, בצורה קשה, מלווה בכל מיני תוספות שלאחר מכן ההורים מרגישים רע איתם. שהרי בסך הכל, הילד רוצה להקפיד על קלה כבחמורה, הנערה רוצה לשמור על ההרמוניה והתחושה הטובה במשפחה, לכן היא מהירה בנושא חינוך הילדים. אין כאן הצדקה לנערים להעיר להורים. אבל כן, להבין שזה לא מגיע עם מקום כל כך רע כמו שזה נראה, אלא עם מקום שבו הנער הוא עדיין ילד, הוא לא לגמרי מבוגר, הוא לא מצליח לעשות את ההבחנה המאירה עם הכבוד. אני מכבד אותך, אני מבין אותך, ואני אמליץ על כיוון נוסף. אולי כדאי לעשות בצורה א' או בצורה ב', אלא הוא אומר את הדברים בסגנון של שחור ולבן. לא כך עושים על פי הלכה, לא זה המנהג, לא זו הדרך. חשוב שההורים יתכוננו מראש לאותם מצבים. כך הם ילמדו לו לאבד אשתונות, להתכונן מראש לדעת, כן, מחר הילד יאמר ביקורת, מחר הילדה עוד פעם תאיר לנו איך לחנך את הילדים, מחר שנבקש מהילד להכין שיעורי בית ובעצלות ילך אל התיק ויוציא את המחברת. בואו נהיה מודעים לאותם רגעים, לא נהיה מופתעים כל פעם מחדש. בסך הכל זו המשפחה שלנו, והאירועים האלה חוזרים על עצמם עוד פעם ועוד פעם. בואו אנחנו לא נהיה מופתעים, בואו לא נחכה שהילד ישנה גישה, בואו נחליף אנחנו גישה. ראשית נתכונן מראש, נזהה את המצבים שבהם ישנה סבירות גבוהה שהתנהגות של הילד תוציא אותנו מדעתנו הרגילה השפויה. ולאחר מכן בואו ונרשום עדיין באותם תנאים, תנאי מעבדה, מהי התגובה הנראית לנו הגיונית ויעילה. לדוגמה, אנחנו יודעים שמחר בבוקר הילדה תאיר לנו הערה איך אנחנו צריכים להתנהג עם הילדים הקטנים. אז נרשום תגובה חלופית שלנו. להתעלם מהילדה, להתעלם מההערה שלה, להמשיך בשגרת החיים. לא לעשות מזה סיפור, לא להתייחס לזה יותר מדי. הרי 30-40 פעם כאלה, היא תבין שאנחנו לא מעוניינים באותם זמנים לשמוע את דעתה. חשוב שנתכונן למצב מראש על ידי שנזהה את המצב, וגם נרשום לעצמנו מהי התגובה היעילה מבחינתנו. לא נצפה שנגיב בתגובה היעילה מיד בפעם הראשונה, אבל כן לומר לעצמנו זו הנוסחה, זו הגישה, זו המטרה שאליה נרצה להתיישר בהקשר הזה. ולפעמים יהיה נכון גם להכין את הילד למצב. במקרה שתיארנו כעת, הערות של הנערים להורים, אולי לא תמיד יהיה נכון להכין את הילד למצב, אבל כן עם דוגמה, הילד מתעצל בהכנת שיעורי בית. אז נכין את הילד מראש ונאמר לו לדוגמה לפני שנה, מחר בבוקר אתה הולך ללימודים, כאשר אתה חוזר אתה אוכל ארוחה, 20 דקות משחק, ולאחר מכן אתה הולך להכין שיעורי בית. אם והיה ולא תלך להכין שיעורי בית, ניקח אותך יד ביד ונושיב אותך ליד השולחן ותכין שיעורי בית. וכך נעשה בקור רוח, בצורה שקטה, רגועה, בלי להתווכח איתו, בלי לדבר איתו. זה הכלל בבית, ולא מדברים עליו, פשוט מבצעים אותו. ההורים מבצעים. לא פעם ההורים אומרים, הילד מוציא אותי מדעתי. זוהי טעות בהבחנה בהגדרה. לא הילד מוציא אותנו מדעתנו. חוסר היכולת שלנו לדעת איך להגיב בצורה הנכונה, זה מה שמוציא אותנו מדעתנו. כשאנחנו נדע איך להגיב, לא נצא מדעתנו. כי לא פעם מה שבעיקר בידיים שלנו זה התגובות שלנו, לא התגובות של האנשים סביבנו. כך ההורים יוכלו ללמוד לא לאבד את העשתונות שלהם. תגובה נכונה במצב קשה להורים היא אמנם לא קלה, אבל היא נרכשת. היא יכולה להילמד ולהיות מופנמת. חשוב לתכנן אותה מראש ולתרגל אותה, ולא לצפות שהיא תצליח מיד בפעם הראשונה. חשוב לזכור שאנחנו ההורים המנהיגים של הבית, לא המונהגים של הבית. המנהיגים של הבית הם אלה שיודעים שהם מכוונים את הבית לערכים, להתנהגות, לגישה. הם גם יודעים שעתידה להיות התנגדות. באופן טבעי הילד עיר פרא אדם יוולד, הילד לא נולד להיות מי שמקשיב להורים במיידי. זה תהליך הדרגתי, ולכן חשוב שההורים לא כל פעם מחדש יהיו מופתעים. למה הוא לא מקשיב? למה הוא לא פועל? בואו נזהה את הזמנים שבהם הילד לא פועל בצורה שהיינו רוצים שהוא יפעל, ונחליט לא הוא ישנה תגובה, אלא אנחנו נשנה תגובה. כשאנחנו משנים תגובה, נרגיש יותר בשליטה, עם יותר כוח, יותר מתרכזים במה שבידיים שלנו לעשות. פתגם יפה אומר, לכל אדם יש 100% אחריות על ה-50% שלו, או על ה-10% שלו. אז אין לי תמיד 100% אחריות על ההתנהגות של הנער או נערה, אבל כן יש לי 100% אחריות על התגובה הנכונה והיעילה שלי, ההורה. העיקרון הוא לפני שההורה, ברגע של זעם, שולף את המשפט הראשון, המושכל הראשון שעולה בראשו, ואז להרגיש רגשות אשמה וחרטם, לנשום אוויר, לקחת פסק זמן, ולזהות שהאירוע שמעורר את כעסם של ההורים הוא לא אירוע נקודתי, אלא אירוע שחוזר אל עצמו בכל מיני מצבים ווריאציות שונות. ולכן נלמד את אותם אירועים, נשחזר אותם, איך היינו אמורים להגיב אתמול ושלישום, ובכך נאמן את עצמנו אפילו במוח, איך להגיב בצורה נכונה ויעילה. עם הזמן, התגובה הנכונה והיעילה תהיה אוטומטית יותר, מהירה יותר, יעילה יותר ונחושה יותר. היו ברוכים.
כי הילד תהרוג, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.